הגענו לדף י' עמוד ב', כ9 שורות מלמטה. אמר רב תחליפה ברבי מאמר שמואל, הישן בקילה ערום, מוציא ראשו חוץ לקילה וקורא קריאת שמע. מי שישן בקילה בלי בגדים, אז הוא יכול להוציא את ראשו וככה לקרוא קריאת שמע. למרות שבדרך כלל אסור לקרוא קריאת שמע כשהוא ערום. כל זה כשהוא נמצא גור, ראש והגוף במקום אחד, אבל הוא מוציא את ראש שלו, זה כמו שהוא לבוש בקילה הזאת. הקילה הזאת זה כמו הבגד, כמו שהראש שלו מחוץ לבגד שלו ויכול לקרוא קריאת שמע. כך גם כאן, הוא מוציא את ראשו מחוץ לקילה, והקילה נחשבת הבגד ויכול לקרוא קריאת שמע. אומרת ממש מהברייתא להפך, מיטיבי הישן בקילה ערום לא יוציא ראשו חוץ לקילה ויקרא קריאת שמע. אלא אומרת הגמרא בברייתא עוסקים במשהו אחר, אחד מה עסקינן, כשגבוהה עשרה, בברייתא אנחנו עוסקים במדובר קילה גבוהה עשרה טפחים למיטה, ולכן נחשבת אוהל, אי אפשר לחשיב קילה שגבוהה עשרה טפחים לאדם כבגד של האדם. בגד יכול לחשב דבר צמוד, יחסית צמוד, תוך עשרה טפחים. מעל עשרה טפחים זה ודאי לא נחשב בגד, זה נחשב אוהל, ובעצם נחשב, למרות שהוא מוציא את ראשו, כאילו ראשו וגופו במקום אחד, והוא לא יכול לקרוא קריאת שמע בצורה כזאת. ואומרת הגמרא, ככה גם מסתבר, כי בסוף הברייתא, הברייתא משווה בין בית לבין קילה. אחרי נמי מסתברא, מנקטני סיפא, למה זה דומה? לעומד בית ערום שלא יוציא ראשו חוץ לחלון ויקרא קריאת שמע. אדם ערום עומד בבית, הוא לא יכול להוציא את ראשו מחוץ לבית, להגיד, אני יכול לקרוא קריאת שמע בצורה כזאת. לא, כל הבית שלו נחשב בעצם, כאילו כל הגוף והראש נמצא במקום אחד, כי הבית זה מקום גדול, כמובן זה נחשב עליו אוהל וכו', יש בגובה עשרה טפחים. ולכן הקילה מעל עשרה טפחים נחשב כבית, שמע מינה. אומרת הגמרא, אבל עדיין יש הבדל בין בית לבין קילה, הוא בית נמי, אף על פי שאין גבוה עשרה טפחים, באמת, בית אפילו אין גבוה עשרה טפחים. למה? כיוון דקביע או הלו, מכיוון שהוא קבוע נחשב כאוהל. זה לא גרם מכינופות, הרי למדנו בדף הקודם שכינופות נחשב אוהל גם פחות מעשרה טפחים. אז ודאי שבית הוא יותר עוד יותר, ודאי לא גרוע לפחות מכינופות, ולכן נחשב אוהל גם פחות מעשרה טפחים. מה שאין כן זה מובן הקילה שצריך להיות לפחות עשרה טפחים. אם לא, זה נחשב כבגד של האדם. ומתוך כך הגמרא מביאה באמת גרסה אחרת של הסוגיה בדף הקודם. לישנא קרינא אמרי לה, יש אומרים את דברי שמואל במשא ומתן שראינו בלשון אחרת. אמר רבי דאמר שמואל מותר לישון בקילת חתנים בסוכה, לפי שאין לה גג אף פי שגבוהה עשרה. יש שמסבירים שדובר על קילת חתנים, לא קילה רגילה, קילת חתנים אין בגג, זה לא מדובר על גג שטוח, אז אין בעצם טפח של גג שטוח, אלא מדובר על שיפוע, לכן הוא, בעצם זה עשוי שונה משאר הקילות, לכן מותר בסוכה לישון בקילת חתנים כזאת, כי אין גג, אין פה אוהל שמפסיק בין הישן לבין הסכך, למרות שגבוהה עשרה טפחים. אומרת הגמרא מיטיב, והישן בקילה בסוכה לא יצא ידי חובתו, משמע שעשו בכל אופן, כולל קילת חתנים, אלא אחר מה עסקינן, יש לה גג. מדובר בברייתא שמי שישן בקילה לא יצא ידי חובתו, הכוונה בקילה רגילה, שגגה רחב לפחות טפח, נחשב אוהל מפסיק בינו לבין הסכך, מה שאין כן קילת חתנים. אומרת הגמרא, יש עוד ברייתא תשמע, נקליטין שניים וכינופות ארבעה, אם פרס על גבי כינופות פסולה, על גבי נקליטין כשרה, בלבד שלא יהיה נקליטין גבוהים מהמיטה עשרה טפחים. הגבוהים מהמיטה עשרה, אם גבוהים מהמיטה עשרה טפחים על הנקליטין, פסולה, אף לפי שאין לה גג, למרות שאין לה גג או רב טפח, הרי נקליטין אמרנו זה משופע, למרות שאין לה גג או רב טפח, אם הוא מעל עשרה טפחים, זה פסול. אז אומרת הגמרא, שאני נקליטין דקבי, באמת נקליטין זה שונה מקילה, נקליטין נחשב דבר קבוע, קבועים במיטה, ולכן צדין שפרוס עליהם, נחשב כאוהל להפסיק בין הסחק לבין הישם מתחתיו, למרות שאין בגג או רב טפח. אבל קילת חתנים זה דבר ארעי. אומרת הגמרא, נקליטין זה קבוע? הרי בדף הקודם למדנו בעצם שכינופות זה קבוע, נקליטין זה לא קבוע, זה כל ההבדל ביניהם. עקבי לה וכינופות, אם נקליטין קבועים, אז דינם יהיה כמו כינופות, שאפילו לא קבועים מעשרה טפחים, מי שישן תחתם, אז יש אוהל שמפסיק בינו לבין הסכך. אלא אומרת מה, יש פה שלוש מדרגות. לגבי כינופות לא קבי, לגבי קילה קבי, ביחס לכינופות, הנקליטין לא נחשבים קבועים. ולכן באמת הכינופות נחשבים קבועים, ואפילו עם פחות מעשרה טפחים פוסל. אבל נקליטין צריך שפח עוד עשרה טפחים, למרות שאין בגג טפח. אבל קילה זה באמת הרי לגמרי, ולכן אם אין בגגה טפח, אפילו יותר מעשרה טפחים, מי ששם מתחתיו לא נחשב אוהל ולא לא מפסיק בינו לבין הסכך. הגמרא מביאה עכשיו דעה אחרת לגמרי. דרש רב בר אברונה, מותר לישון בקילה אף על פי שיש לה גג, אף על פי שהיא גבוהה עשרה. יש אומרים שמותר לישון בקילה בסוכה, למרות שיש לה גג ברוחב טפח, לפחות, אפילו גבוהה עשרה טפחים, לא כמו שראינו בדעת שמואל עד כה. כמן, כמו מי סובד הדעה הזאת, כרבי יהודה, אמר לא עתה אוהל הרי, מבטל אוהל קבע. לא יכול להיות שיבוא אוהל הרי ויבטל את האוהל הקבע. פה במקרה שלנו, האוהל הרי זה הקילה. האוהל הקבע זה הסכך, אז לא יכול להיות שהקילה תבטל את הסכך. דתנן, כתוב במשנה, בדף כף נראה את זה. אמר רבי יהודה, נוהגים היינו לישון תחת המיטה בפני זקנים. שם כתוב, מותר היה לישון, כלומר לפי רבי יהודה, היה לו עדות שמותר לישון בסוכה תחת המיטה, כי לא אמרו לנו שום דבר. הרי שהמיטה שנחשב בעצם אוהל הרי לא יכול לבטל את האוהל הקבע של הסכך. אומרת הגמרא, אם באמת הוא סובר כרבי יהודה, רבי רבונה, למה הוא אמר מותר לישון בקהילה וכו', היה יכול להגיד למה הלכה כרבי יהודה, מספיק להגיד הלכה כרבי יהודה. אין אומרת, מה אי אפשר להגיד רק הלכה כרבי יהודה? היא אמר הלכה כרבי יהודה ומינה למילי מיטה. היינו אומרים, טוב, כל זה במיטה אמר רבי יהודה, זה לגבה עשויה. מיטה זה דבר שעשוי לישון על גבה. אז לכן רק מי שישן מתחת המיטה לדבר שבעצם עשויה כדי לשכב על גבה, אז האוהל הזה, האוהל הזה בעצם, כי זה לא משהו מיועד אליו, משהו מתחת המיטה, זה לא נקרא אוהל, לכן מי שישן תחתיה יצא ידי חובתו, אבל קילה, דלתוך עשויה, קילה, זה דבר שעשוי לישון תחתיה, זה כל הרעיון של קילה, שישנים בתוכה, בזה היינו אומרים, אולי זה כן עכשיו אוהל, הוא מפסיק בינו לבין הסכך, אימא לא, הייתי אומר, זה לא, רבי דן לא מסכים עם זה. כמה שמלן, פה למדנו, תמד רבי יהודה, אולי רעי ומבטל קבע, עכשיו למדנו, שיש פה טעם בסיסי של רבי יהודה, טעם יסודי, לא יכול לבוא אוהל הרעי לבטל אוהל קבע, גם כאן לא שנה מיטה, לא שנה קילה, אין הבדל בין מיטה לבין קילה, גם קילה, גם מיטה, שניהם אוהל הרעי, ולא יכולים לבטל את אוהל הקבע של הסוכה ושל הסכך. הגענו למשנה הבאה, ביהודה א' עמוד א', אומרת המשנה, הדלה עליה את הגפן ואת הדלת ואת הכיסוס, כלומר, הדלה על הסוכה, מין צמחים מטפסים כאלה, והוא תלה אותם כסכך, וסיכך על גבה, ככה סיכך בעוד סכך כשר על גבה, הסוכה פסולה. כי בעצם מסוכחת בסכך פסול, בדברים שמחוברים לקרקע. אבל אם היה סיכוך הרבה מהן, אם הסכך הכשר בעצם יותר מהן, כפי שלמדנו בדפים הקודמים, אז הם בטלים, הסכך הפסול בטל ברוב הסכך הכשר. או מקרה אחר, וזה מה שנעסוק עכשיו בגמרא הזאת, או שקצצן, אם הוא בעצם חתך אותם למחובר, אחרי שהוא הדלה את הגפן והדלת ואת הכיסוס, הוא קצץ אותם ובעצם הכשיר אותם לסכך, כי ברגע שזה לא מחובר לקרקע, אז זה כמובן דברים שקשרים לסכך, אז גם הסוכה כשרה. ובתוך כך המשנה מגדירה מהו סכך כשר, מהו סכך פסול, זה הכלל. כלשהו מקבל תומה, ואין גידולו מן הארץ, אין מסככים בו. אם דבר שהוא מקבל תומה, או, כן, שאין גידולו מן הארץ, אז הם מסככים בו. וכל דבר שאינו מקבל תומה וגידולו מן הארץ, מתקיימים בו שני התנאים האלה, התנאים האלה אז מסככים בו. אומרת הגמרא, יתיב רב יוסף קמד רבונה, ויתיב וקמא ישב ואמר, מה שלמדנו במשנה, עושק צצן כשרה, אמר רב, על זה אמר רב, על כך צריך לנענע. לא מספיק, הסוכה לא כשרה סתם ככה, הוא צריך קודם כל לנענע את הסכך, אחרי שהוא קוצץ אותם, צריך להגביע קצת הסכך, לנענע אותו ולהניח אותו שוב. כל זמן שהוא לא עשה כן, הסוכה פסולה. מדוע? יש פה דין מיוחד, תעשה ולא מנע עשוי. חזל למדו, כתוב חג הסוכות תעשה. דרשו, כאילו נאמר, סוכות תעשה, תעשה ולא מנע עשוי. כלומר, הפירוש הוא כזה. בשעת עשיית הסוכה, צריך לעשות אותה בכשרות. אבל נניח, אם נעשתה בפסול, לדוגמה, בענייננו, הדלה עליה את הגפן, את הדלת ואת הכיסוס, אז נעשתה בפסול. כשהוא שם את הסכך הזה על הסוכה, הסכך הזה פסול. אז בשעת עשיית הסוכה, בעצם הסוכה לא הייתה ראויה, סוכה פסולה, למרות שהוא אחרי זה חזר והשאיר את הסכך, ענייננו כאן, קצץ את את הגפן, את הדלת, את הכיסוס וכו', היא פסולה. למה? כי הוא לא עשה אותה בקשות. עד עכשיו הוא הנח בפסולו, ועכשיו הוא לא עשה מעשה כדי להכשיר אותו. זה נקרא תעשה ולא מנעשוי. זה לא יכול להיות נעשית מאליו, אלא צריך לעשות מעשה. אם הוא קצץ, זה כאילו נעשית מאליו. עכשיו הוא קשר, אבל לא עשה מעשה בשביל להכשיר אותו. ככה לפחות אם אנחנו נאמר שהקציצה, עצם החיתוך הזה, הוא לא נקרא מעשה. לכן המערב צריך לנענע. חוץ מזה שהוא קוצץ, הוא צריך אחרי זה להרים קצת הסכך, להגביע ולנענע, לעשות מעשה ולא יהיה פה פסול של תעשה ולא מנעשוי. אמר לרבונה, השמול אמר אז, אמר רבונה לרב יוסף, לא, אתה אמרת את ההלכה הזאת בשם הרב, באמת שמול אמר את ההלכה הזאת. אז אדרינו רב יוסף לאפי, החזיר רב יוסף פניו מהרבונה, כי הוא כעס עליו, מה אתה אומר? אז אמר לאטו מהקמין הלך, זה לא אמרה שמואל, ואמרת לך שלא אמרה שמואל הלכה זו? אמר רב, אמרה שמואל, כך אמר, גם ודאי שאמר רב, כמו שאמרתי, וגם שמואל אמר את זה. אז אמר לי רבונה, לא, מה שהתכוונתי לו, מה אחי קמין הלך? זה שמול אמר רב ולא רב. רציתי לדקדק איתך, באמת שמול אמר את זה ולא רב. רב לא אמרת על הלכה הזאת. לא אמרת נכון, למה? רב אכשור עם אכשר. אכן רב מכשיר סכך כזה, למרות שלא נענע. למה? לדעת רב, אמרנו, צריך לעשות מעשה כדי להכשיר את הסכך. לכאורה, אפשר היה להגיד שהקציצה, עצם החיתוך של הענפים, זה נקרא מעשה? אז באמת רב סובר שעצם הקציצה, עצם החיתוך של הסכך מן המחובר נחשב מעשה של עשיית הסוכה, מלא אין כאן פסול שתעשו ולא מנעשוי. מאיפה הוא מביא ראיה שרב סובר כך? מדין ציצית. כעד רב עמרם חסיד הרמת חלטה לפרומסדה, לפזרומה, לפרזומה, דין שביתה. כלומר, רב עמרם חסידה, הוא היה היטיל ציצית, וקשר ציצית בעצם, בתוך הבגד של אנשי ביתו. אנשי ביתו הכוונה אשתו. לדעת רב עמרם חסידה, מצוות ציצית זה לא מצוות שהזמן גרם, אלא אנשים גם חייבות. אז לכן הוא הטיל שם ציצית, תלען, תלת החוטים בתלית, אבל לא פסק ראשי חוטים שלהם, שכח, הוא תלה בכל כנף מארבע כנפות, חוט אחד ארוך, שמקופה לארבע. כן, ואז רואים איזה כביכול זה שמונה, אחרי שהוא חותך. אבל הוא שכח לחתוך את החוט לארבע, ובעצם יש חוט אחד ארוך. וכך הוא קשר ועשה את הגדיל, עשה את הגדיל של הציצית, כל הקשירה של הציצית שצריך, בזמן שבעצם חוט אחד ולא ארבע. עכשיו, עתה לקמד רב חייא בר אשי, שבא אחרי זה רב עמרם לפני רב חייא בר אשי, ששאל אותו, מה הוא עושים? איך הוא יכול עכשיו להכשיר את הציצית הזאת? הוא כבר קשר את הציצית. המדע אמר, מפסקן, כך הוא אמר בשם רב, אפשר לחתוך את החוט הקשור בתלית לארבעה, והם קשרים. למה? כי זה נקרא מעשה, על מה פסיקתן, זוהי עשייתן. הפסיקה, החיתוך הזה, נחשב, אכן עשייתן. ואין פה פסול של תאסוף לא מעשוי. גם כאן, בשחק שמחובר, אחרי שהוא קצץ אותו, החנמי, קציצתן זוהי עשייתן. וזה מה שרצה להגיד לך, שרב סובר שבכלל קציצתן זוהי עשייתן, וכל מה שהדין תאסוף לא מעשוי, זה רק בדעת שמואל. כלומר, שמואל זה שסובר, שצריך לנענע, לא רב. אומרת הגמרא, באמת זה מה ששמואל סובר, וסבר שמואל לא אומר פסיקתן זוהי עשייתן, יכולה גם שמואל סובר, פסיקתן זוהי עשייתן. יש לנו עוד דין בציצית, שככה נראה גם משמואל. ואתה נשמואל משום רבי חייא, שמואל תנה את זה, שנה את זה בשם רבי חייא, היטיל לשני קרנות בבת אחת. אם אדם היטיל ציצית לשתי קרנות, כלומר שני כנפות, שני פינות של טלית בבת אחת, הוא תנה בבגד חוט אחד, חוט ארוך מאוד, כשיעור שתי ציציות, בבגד שקיפלו לארבעה חוטים, כמובן, כי צריך להיות בסוף שמונה חוטים, הוא תחב את הקצהו האחד של כל אחד מהחוטים בכנף זו, ואת הקצהו האחר בכנף השנייה. אני אשלח תמונה, זה יהיה ברור יותר, אבל כך יש פה בגד אחד בעצם שמקופל, והוא תלה את זה בשני כנפות בבת אחת. ואחרי זה פסק ראשי חוטים שלהם, אחרי זה הפריד אותם. אז אומרת, הם רק קשרים? אז איך שמואל אמר זה בשם רבי חייא שם קשרים? לכאורה מדובר פה שהכוונה הוא קשר את הציצית כך, ואחרי זה פסק, אחרי זה חתך. מי לאו, קושר ואחר כך פוסק? אמרתי, אולי לא חייב להסביר את רבי חייא כך, אפשר להגיד שהוא פוסק ואחרי זה קושר. הכוונה הוא תלה את הציצית הזה בשני הכנפות האלה, אחרי זה מיד חתך, ואחרי זה קשר את הציצית. מילה בעצם אין פה פסול שתעשה ולא מנעשוי. כך אפשר להגיד פוסק ואחרי זה קושר. אומרת, אם פוסק ואחרי זה קושר, מה בדיוק החידוש שרצו להגיד? אז הוא אומר, תגיד, מה הוא תאימה בעידן כנף בשעה פתיל? היית יכול להגיד, תשמע, אנחנו צריכים כנף בשעה פתיל, בשעה שתולים את הפתילים של הציצית בבגד, צריך שיש שם כנף אחד בלבד, ולא שתיים. כך יכולת להגיד. אבל אין לנו את זה, הרי תלה את זה בשניים בבת אחת, וליקה, כמה שמלן, לכן הפרט אתה צריך להגיד, דברי שמואל, בשם רבי חייא, לא. שאפשר לתלות בשני כנפות בבת אחת, קודם כל לקשור, קודם כל, סליחה, לפסוק, לחתוך, רק אחרי זה לקשור. הגמרא עכשיו מקשה על רב שהוא סובר פסיקתן זוהי עשייתן. מיתי והתלען ולא פסק ראשי חוטים שלהם פסולים. כתוב מפורש, אם תלה חוטי ציצית בבגד שמחוברים יחד והוא לא חתך ראשי פסולים שלהם פסולים. האם אין הכוונה מה אלה פסולים לעולם? יכולה פסולים לגמרי לעולם. אז הוא לא יכול אחרי זה לחתוך אותם. הוא טיוב את הדרב, זה סותר לגמרי שיטת רב שהוא אומר פסיקתן זוהי עשייתן. אז הוא אומר לא, אמר לך מה הכוונה פסולים? מה היא פסולים? פסולים עד שיפסקו, הכוונה פסולים עד שיחתוך, הוא חייב לחתוך כדי שיהיו קשרים. אבל שמואל באמת אמר פסולים לעולם, אפילו אחרי שהוא חתך אותם, משום תעשה ולא מנעשוי. וכן אמר לוי פסולים לעולם, וכן אמר רב מתנה אמר שמואל פסולים לעולם. אי כדאמרי, יש אומרים כך, אמר רב מתנה בדידי אבא עובדה, הוא אומר, בי היה מעשה, קשרתי חוט כזה בציצית, בלי לפסוק את ראשי החוטים, ואתה לקמת אמר שמואל, באתי לפני שמואל, ואמר לי פסולים לעולם. עכשיו הוא גם מביאה ברית אחרת, לשאול, להקשות על רב, מי טבעי, תלען, ואחר כך פסק ראשי חוטים של פסולים. פה זה כבר פרייתא מפורשת, שאפילו אחרי שהוא פסק את ראשי החוטים, אחרי שהוא חתך אותם, הם פסולים, שלא כדעת רב. כתוב תלען, ואחרי זה פסק ראשי חוטים שלהם. ועוד לא זו בלבד, למדנו לגבי סוכה, וזה קשור למשנתנו, ועוד תעני לגבי סוכה, למדנו חג הסוכות, תעשה ולא מן העשוי. וכתוב, מכאן אמרו, במשנה שלנו, התלה עליה את הגפן ואת התלה ואת הכיסוס, וסיכך על גבם פסולה. למה הוא סיכך על גבם פסולה? היחידה, ממה המציאות בדיוק? הנה מה בשלו קצצן, אם מדובר שלו קצצן, מה עיריה? שהוא תעשה ולא מנעשוי, הרי אין פה תעשה ולא מנעשוי, זה ברור שזה, ברור שהוא העלה את הגפן ואת הלת ואת הכיסוס, זה מדובר על שחק פסול, זה ברור שאם הוא לא קצץ אותם, מדובר על שחק פסול. תפוק למחוברים לנו, ברור שהפסול משום מחוברים, לא משום תעשה ולא מנעשוי. מאיפה אנחנו מקבלים את הפסול של תעשה ולא מנעשוי? אלא משקצצה, מדובר שהוא קצץ אותם. למה הם פסולים? תקטן היא פסולה. בגלל שתעשה ולא מנעשוי, כי הוא לא נענע, כמו שאמר שמואל. ושמע מילה, זה לא אומרים על קציצתן זו עשייתן, הרי מפורש פה שלא אומרים שלמרות שהוא קצץ אותן, הקציצתן זו עשייתן, לא. הקציצה והפסיקה, החיתוך של הציצית לא נקרא מעשה, הוא טיוב תדרב לכאורה לגמרי קשה על רב. אבל אומרת גמרא, לא, גם רב יכול להסביר את המשנה הזאת. אמר רב אחר מה יסכים, מה עוסקים בברייתא הזאת, שזה בעצם דומה למשנה שלנו, דשלפינו שלופי דרומין כרעשייה דידו, הכוונה הוא עקר בידיו את הענפים ממקום חיבורם, הוא באמת לא קצץ אותם בסכין, הוא חתך אותם ביד, ואז מילה בזה לא מכיר עשייה דידו, באמת, האדם שהוא חותך אותם ביד, העשייה הזאת, התלישה הזאת מן המחובר, לא ניכרת כל כך, ואז מילה לא נקרא מעשה, מה שאין כן קציצה בסכין שנקרא מעשה. אומרת הגמרא, טוב, כל זה יפה בגלל הקושיה השנייה, מה לגבי הקושיה הראשונה? מכל מקום, תלן ואחר כך פסק, קשה לרב, אומרת מה קשה, נכון, הברייתא באמת שאומרת תלן, ואחרי זה פסק משה חוטים, שפסולים, זה באמת קשה לרב, ואחרי הגמרא קשה, אבל לא טיובתא, אפשר לתרץ. והגמרא ממשיכה במחלוקת הזאת, ואומרת שאפשר אולי להעמיד את המחלוקת הזאת, מחלוקת תנאים אחרת. למה כתנאי? הברייתא שעכשיו נביא, בעצם הוא מוסה, הברייתא הזו מוסבת על משנה, בעניין הדס למצוות ארבעת המינים. למדנו שם במשנה, אם יש בהדס ענבים, והענבים מרובים מהעלים של ההדס, פסול למצווה. ואסור ללקט את הענבים ביום טוב, להכשיר את ההדס הזה. למה? כי זה מתקן כלי ביום טוב. לכן למדנו בברייתא שם. עבר וליקטן, אם בכל זאת אדם עבר וליקט את ענבי ההדס ביום טוב, להכשיר את ההדס, פסול. דיבר רבי שמעון בן יהוא צדק, אבל החכמים מכשירים, מכשירים את ההדס הזה שליקט את ענביו. והגמרא מבאר את המחלוקת. סברו, ככה רצינו לבאר את המחלוקת, כולי עלמא, לולא ארצי חגיגא. כולם מסכימים, כל התנאים בברייתא, גם רבי שמעון בן יהוא צדק, וגם חכמים, שלקיים מצוות נטיעת לולב צריך שהלולב יהיה אגוד ומחובר עם שאר המינים. זה הכוונה, לולב צריך אגד. לכן בעצם נמצא ששייכת בלולב דין עשייה. איך עושים את הלולב, עוגדים אותו עם שאר המינים. ומילה ילפין לולב מסוגה, גם לומדים לולב מסוכה, דכתיב לגבי סוכה תעשה מינו מנעשוי, כמו שבגלל מצד סוכה כתוב תעשה מינו מנעשוי, גם לגבי לולב כתוב תעשה מינו מנעשוי. אם לומדים לולב מסוכה, אז בעצם בערב יום טוב, כשהוא אגד הלולב עם ההדס הזה, הענבים היו מרובים מעליו, מעלים שלו. לכן גם אם הוא ליקט את הענבה ביום טוב, לכאורה זה עדיין פסול, משום תעשה ולא מנעשוי, לכן ככה אפשר לבאר את המחלוקת. מה אלה הבא? כמה נפגל, לכאורה נחלקו בזה, מה זה מכשיר? סבר מישהו סובר שעבר ועדיין זה קשר, אמרים לגבי סוכה קציצה זו יעשייתן, כמו שגבי סוכה אומרים, הקציצה זו יעשייתן, גם לגבי לולב אומרים להם, לקיטתן זו יעשייתן, גם לקיטת הענבים נחשב תעשייה, בעצם אין פה פסול שתעשה ולא מנעשוי. אבל מי שפוסל, מה דפסיל סבר, לא אומרים לנו גבי סוכה, קציצתן זו עשייתן, כמו שבסוכה לא אומרים קציצתן זו עשייתן, כדעת שמו שלמדנו, גל גבלולב לא אומרים לקיטתן זו עשייתן, ולכן יש פה פסול שתעשה ולא מעשוי. אם ככה בעצם נחלקו התנאים במחוקת שלמדנו של רב ושמואל. אומרת מה לא, אין הכרח לומר כך, תקולו ועלו לא אמרינן, גבי סוכה, קציצתן זו עשייתן. כולם מסכימים, כדעת שמואל שלא אומרים גבי סוכה, שהקציצה נחשבת עשייה. אלא מה נחלקו פה, מן במילה, תחת במילה, לולב וסוכה כמליפה, האם בכלל לומדים לולב וסוכה? מה זה מכשיר סבר? לא יפה לולב וסוכה, מי שמכשיר את ההדס אומר בכלל לא לומדים לולב וסוכה, ואין פה בכלל תעשה ונעשוי, כי בלולב אין דבר כזה תעשה ונעשוי. אבל מה זה פסים? מי שסובר אומר, מי יפה לולב וסוכה, ויש פה פסול שתעשה ונעשוי, ולכן, מכיוון שכמו שאמרנו, לא אומרים פציצתן זו עשייתן, ההדס הזה נשאר בפיסולו. אפשר להסביר הסבר אחר, דיבי תאמה, שאלו מה לסבירן דולולב צריך אגד, אפשר לומר, וכולם לא פליגת אלפין לולב וסוכה. אפשר לומר באמת, אם היינו סוברים שלולב אכן צריך אגד, דוברי כולם שלומדים לולב וסוכה. מה נחלקו? אחר מים כמפלגי, מה לסבר צריך אגד ומה לסבר אין צריך אגד. פה נחלקו אכן במחלוקת התנאים האחרת, האם באמת לולב צריך אגד או לא צריך אגד, האם חייבים באמת לגוד את שאר המנים יחד עם לולב או לא. ובפלוג לדעת תנאי, וכבר ראינו את המחלוקת הזאת, תתניה לולב בין אגוד, בין שאינו אגוד כשר, רבי יהודה אומר, הוא אגוד כשר שאינו אגוד פסול, לפי רבי יהודה הלולב צריך אגד, לפי תנא קמא לא. אומרת, למה לפי רבי יהודה הלולב צריך אגד, מה הייתה אומרת רבי יהודה? היה לקיחה, לקיחה מאגודת אזוב, לומד, תגזרה שווה, את המילה לקיחה, לקיחה, מאגודת אזוב שהסתובבו ישראל בפסח מצרים, לקחת אגודת אזוב, ולטבול אותה בדם, דם הקורבן, לתת ממנו על המשקוף על שתי המזוזות. כתיבה, אתה לקחתם אגודת אזוב. כתיבה אחר, הוא לקחתם לכם ביום הראשון. מה להלן באגודה? שם זה באגודה, באגודת אזוב, גם כאן, באגודה, כלומר, לאגוד את הלולב עם שאר המינים. ורבנן, חכמים שחולקים, לקיחה, מלקיחה לא אלפיין, הם לא לומדים את הגזירה השווה הזאת. גזירה השווה, אדם לא יכול לדון מעצמו, הוא צריך לקבל את זה מרבו. והם לא קיבלו את הגזירה השווה הזאת. אומרת אם התור, יש פה שתי דעות, לולב צריך אגד ולא צריך אגד. אז כמו מי הברייתא הזאת, הברייתא דלהלן, כמאן עזה דתניא, לולב, מצווה לאגדו, ואם לא אגדו כשר, כלומר, מצווה לכתחילה, ואם לא עשה, זה עדיין כשר. עיר רבי יהודה, כאילו אגדו מה יקשר, לפי רבי יהודה, זה מעכב אגד. אם רבנן, מה היא מצווה? אמרנו רבנן לא צריך בכלל אגד, אלא עומד, מה באמת זה רבנן, לעולם רבנן. ומשום שנאמר זה לי וענווהו, נכון רבנן, כי עיקרון לא חייבים אגד, כלומר זה לא מעכב. אבל לכתחילה עוקדים גם לפי חכמים. מדוע? זה ליוון והוא התנהל לפנה במצוות. זה יפה, זה ינה, צריך לעשות את המצוות ביופי ובהידור. מכיוון שעיגול הלולב בעצם מוסיף הידור ויופי, גם לפי חכמים, לכתחילה מצווה לאגור את הלולב. הגענו לחלק הבא של המשנה, נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.